מסכת חולין דף קוף למד זין. אנחנו ממשיכים כאן בגמרא לבאר את דברי המשנה לגבי ראשית הגז. למדנו במשנה שראשית הגז אינו נוהג אלא ברכילים, דהיינו בכבשים בדווקא ולא בדבר אחר. שואלת הגמרא, מנהן מילי, מנין לנו הדבר שזה נוהג דווקא ברכילים, בכבשים ולא בחיות בהמות אחרות? אמר רב חיסדא, אתיה גיזה גיזה. לגבי ראשית הגז כתיבה אחר, ראשית גז צונך תיתן לו. ראשית גנך תירושך ויצריך וראשית גז צונך תיתן לו. וכתיב התם, ישנו פסוק באיוב, אם לא ברכוני חלציו ומגז כבשל התחמם. כלומר, מגז כבשל התחמם. הכוונה, איוב אומר לרעים שלו שהוא כל כך הקפיד על גמילות חסדים, וגם כאשר הוא היה רואה אדם עני, היה נותן לו ממש ממה שהוא הכין מגז הכבשים שלו כדי לסיים. אם כן למדים, שם מפורש שהגז הוא בכבשים, מה להלן? כשם שבאיוב מקרא מפורש שגז זו גיזה של כבשים לבגדים, אותו הדבר גם כאן מדובר דווקא בגיזה של כבשים ולא בשאר דברים. עומד אמר לכאורה, ונלף גיזה גיזה מבכור. הרי יש לנו בבכור, ובכור יש לנו גם כן את העניין הזה של שור. נלמד מקרא מפורש, אנחנו נראה את זה עם ירצה שם במסכת הבאה. כתוב, כל הבכור אשר יגלד בבקרחיו צונך הזכר, תקדיש להשם אלוקיך, לא תעבוד בבכור שורך ולא תגוז בכור צונך. אנחנו רואים שיש איסור של עבודה ויש גם איסור של גיזת הצון של הבכור. ושם אומר רש"י, אפילו בשור שם קרויה הגיזה. וממילא, למה ללמוד מן הפסוק באיוב, ששם זה נאמר לגבי סיפור של צדקה, כאשר יש לך מצווה מפורשת דומה מאוד של איסור גיזה, ובאיסור הגיזה הזו של הבכור מדובר גם בשור, אם כן תאמר גם פה, ראשית הגז צריך לתת גם משור ולא רק מכבשים. דתניא, כך מביאה לכאורה ברייתא המפורשת. כתוב, לא תעבוד בבכור שורך ולא תגוז בצור צונך, אין לי אלא שור בעבודה, צון בגיזה. לכאורה, אם אתה קורא את הפסוק, אתה בהחלט יכול לומר שהפסוק מחולק לשניים. לא תעבוד בבכור שורך. זה איסור עבודה, אין לחינם, אבל הגיזה היא דווקא בצום. מיני ניתן שלאמור בזה ולאמור בזה. כלומר, שאסור גם לעבוד בבכור צון, ושאסור לגוז גם בכור בקר, שור. תלמוד לומר, לא תעבוד ולא תגוז. כלומר, אם היו פה שני איסורים נפרדים לחלוטין, התורה הייתה צריכה לפסק ביניהם. כלומר, לא תעבוד בכור שורך, לא תגוז בכור צונך. אבל היות שיש פה וב שהיא מחברת לנו את שניהם ביחד, משמע שמה שנוהג בזה גם נוהג בשני, ולכן יצא מכאן לכאורה שתלמד לגבי ראשית הגז, שגם בראשית הגז הכוונה היא שאתה צריך לתת מגיזתו של השור. עומד אמרה לא, יש מקרא מפורש, אמר קרא תיתן לא, לא ולא לסכום. לגבי ראשית הגז כתוב לתת את זה לכהן למלבוש שלו ולא שיעשה מזה שק. וזה יכול להיות דווקא בגיזה של כבשים. למה? כי צמר של שברים זה לא ראוי לבגדים אלא רק לשק. לכן המצווה של ראשית הגז איננה נוהגת בשור אלא היא נוהגת רק בצום, וכפי שלמדנו גזרה שווה מאיוב. אלא מעתה אומרת הגמרא, אם אתה אומר שראשית הגז זה שייך דווקא לגיזה שראויה לבגד, נוצה של עיזים גם כן נמי מחייב, זה ראוי לבגד. וראינו שראשית הגז נוהג רק ברכילים שהם הכבשים, ולכאורה זה לא יהיה שייך גם כן לגבי עיזים, אני רוצה את העיזים. אומרת אמרם, בעין הגיזה ולקה, נכון שראוי, שיהיה ראוי לבגד, אבל צריך גם גיזה. שיער של עיזים לא גוזזים, אלא תולשים אותו ביד. לכן, מכאן אי אפשר ללמוד. שואלת הגמרא, מה נשמעת לה להסברה? כלומר, מנהי לך הסברה הזו, שדווקא כשגוזזים בכלים, אז זו גיזה שמנתנתן את ראשית הגוזזים. אומרת, אבל לכאורה למדנו את זה מרבי יוסי. למה? כי יש דבר דומה בפסוקים לגבי מצוות לקט. כתוב בלקט, ולקט כצירה לא תלקט. שם רבי יוסי אמר שהדין הזה לא דווקא שהוא קוצר בכלים כדרך הקוצרים, אבל לא ביד, כתוב כצירך. אותו הדבר תגיד שגם אצלנו, רבי יוסי הוא זה שסובר, צריך בגיזה דווקא כדרך גוזזים. ואם אתה אומר ששיטת למידה זו היא של רבי יוסי, המודה רבי יוסי במידה דאוכי, רבי יוסי מודה בדבר, שרגילים לתפוס לו למשל ביד, זה נקרא הקציר שלו. אז תגיד גם כן לגבי עיזים, זה שתולשים, זה גם כן עכשיו כגיזה, כי כך רגילים לתלוש את הנושא שלהם ביד. ולכן אנחנו שואלים, מי אמר שראשית הגז היא דווקא ברחמים ולא בעיזים? אז היא אומרת לנו אפשרות נוספת. אלא באמת נביא מקור אחר. כדי אמר רבי יהושע בן לוי, לגבי השיעור שאנחנו צריכים לתת לכהן. אז אומר רבי יהושע בן לוי, נאמר לגבי המתנות של הכהנים ולגבי הכהנים, כי בו בחר השם אלוקיך מכל שבטיך לעמוד ולשרת בשם השם ובניו כל הימים. ואנחנו יודעים שצריך לתת צמר לכהן בכמות שהוא יכול לעשות לפחות בגד קטן. וזה למדנו שצריך לתת ראשית הגז, למה נותנים לכהן? התורה מתאימה, כי בו בחר השם אלוקיך לעמוד ולשרת בשם השם. מה כתוב בלעמוד ולשרת, מה אני מבין? אתה נותן לדבר של צמר בדבר הראוי לשירות, משהו של שירות בעבודה, ומה יכול להיות דווקא בגדי כהונה? אז צריך שיעור שיכול לעשות לפחות אבנן, שהוא הבגד הכי קטן בבגדי כהונה. החינמי גם פה לגבי הגיזה, כלומר שזה דבר הראוי לשירות, ואין החינמי, רק צמר של כבשים, הוא זה שראוי לתחלת בבגדי הכהונה. לכן אני מבין פה מהמקור הבא, שראשית הגז נולד דווקא ברחמים, ולא בעיזים או בדבר אחר. אומרת הגמרא, אז אם כן ראינו שזה ברחילים, אלא גיזה גיזה למעטה, אז למה היינו צריכים את הגזרה שווה של גיזה גיזה שלמדנו מאיוב, לדתנא ורבי ישמעאל, דתנא ורבי ישמעאל, כבשים שצמרם קשה פטורים מראשית הגז, שנאמר ומגז כבשי התחמם. כלומר, אני מהפסוק ואיוב גם כן לומד לגבי ראשית הגז, יכול להגיד אין קשר. אנחנו אומרים שכן, אפשר ללמוד. מה אפשר ללמוד? דווקא כאשר עושים בגד שראוי להיות מלבוש שמחמם, אבל צמר קשה הוא לא ראוי לדבר הזה. אז אם כן, למדנו את זה דווקא מאיוב של גז, של צמר, של כבשים, שהוא מחמם, ולא שלשור, שהוא לא ראוי לחימום בדבר הזה, הוא צמר קשה. עכשיו לכאורה, מה יהיה באדם שגוזז, שלא כדרך שגוזזים? אז יש פה כמה דעות בדבר. תן אחד, יש מחלוקת לכאורה בין שתי ברייתות בעניין הזה. שימו לב. ברייתה אחת אומרת ככה, אם אדם גוזז את העיזים, ואם הוא שוטף את הרחילים, גוזזים את העיזים, שוטפים את הרחילים בנהר כדי לייפות אותם, ולפעמים הצמר שלהם נתקש ביד. יהיה פתור, מזה הוא לא נותן ראשית הגז. למה? כי בעיזים הצמר לא ראוי לבגדי כהונה, וברחילים, שהוא שוטף אותם, ככה לא גוזזים רחילים. זו ברייתא אחת. ותניא אידך, יש לנו ברייתא אחרת, שאומרת, הגוזז את העיזים פתור, ושוטף את הרחילים חייב. אז פה כתוב, שמי שגוזז, מקודם היה כתוב, גוזז את העיזים ושוטף את הרחילים פתור. ופה יש חילוק. שמי שגוזז את העיזים יהיה פטור, אבל שוטף את הרחילים חייב. אז פה השאלה מה קורה כשהוא שטף רחילים והצמר שלהם נתלש, האם הוא יהיה חייב או לא יהיה חייב בראשית הגז. עומד אמרה אין סתירה בין הברייתות, לא קשה. הרבנן והרב יוסי. אכן זה שיטות שונות, אבל זו שיטתם של חכמים וזו שיטתו של רב יוסי. לפי חכמים, מי ששטף את הרכילים חייב בראשית הגז גם מהצמר שנתלש, ולא צריך דווקא שגוזזים כדרך הגזיזה הרגילה. ואילו הברייתא השנייה שאומרת שצמר שנתלש נגזז על ידי שטיפה ולא על ידי הגזיזה הרגילה, אז אני מבין שפה זה יהיה פתור, כי כל אחד יסביר אחרת את הפסוק. איך? בואו נראה את הפסוק. אותו דבר יש לנו בלקט, וזה דומה לעניין שלנו. דתניא, לגבי מצג לקט כתוב, הוא קוצרכם, קציר על קצרכם, לא תחלף, היה צריך לטוב, ולקט קצירך לא תלקט. מה זה לקט קצירך? פה מדובר שהוא קצר על ידי כלי כדרך הקוצרים, אז מה שנשאר, יש פה מצוות לקט, ולא לקט בכיתוב, כלומר לא בלקיתוב, כותף את זה ביד, כי זה לא דרך קצירה, רק אתם מדבר, דווקא שעושים בדרך קצירה, זו דעת הנקמה. לעומתם, רבי יוסי אומר, אין לקט נוהג, אלא בא מחמת קצין. מה משמע? אז לכאורה, מה רבי יוסי? רבי יוסי לא סותר, זה גם את הנקמה, אמרו אותו דבר, שדווקא בא מחמת קצין, ולא מחמת דבר אחר. אומרת מה לא, באמת, כל הברייתא היא רבי יוסי, כולה רבי יוסי, ואחי קטן, שרבי יוסי אומר, אין לקטע אל הבא, מחמת קציר. כלומר, רבי יוסי מסביר את הדברים הראשונים. אז יצא שרבנן ורבי יוסי, היה להם מחלוקת שכתוב קצירה, האם קצירה הכוונה, או גם יכול להיות שטיפה. וזה אותו דבר, כמו המחלוקת לגבי לקט, אז כמה מחלוקת לגבי לקט, אותה מחלוקת קיימת גם לגבי ראשית גיזה, אם הכוונה היא כשהוא גוזז בדרך קצירה, גיזה דווקא, או אפילו אם הוא שטף, ויצא צמר, גם אז הוא יחייב בראשית הגז. אומרת הגמרא, אמר לרב אחא ברי דרבה, לרב אשי, הוא אומר, אפילו רבי יוסי, שאומר שצריך דווקא קצירה בכלי ולא קצירה ביד, מודה רבי יוסי ומידי דאוכי, כלומר בדבר שרגילים לתלוש אותו ביד, למשל שום ובצל, תולשים אותם, לא קוצרים אותם, ולכן זה נקרא כמו קצירה בפסוק, ויחייב בלקט שכחה ופאה דתניא. רבי יוסי אומר, לגבי פאה כתוב, קוצרכם מקצר עצמכם, לא תחלה פאת שדך לקצור. אין לי אלא מה תגיד בקציר. כלומר, כשהוא קוצר, עוקר את העדשים, אלא בקציר שהוא קוצר בכלי. מה יהיה אם הוא עקר את העדשים עם השורשים ביד מיני, שגם יחייב בפאה? תלמוד לומר לקצור. תולש מיניים, תלמוד לומר כתוב לגבי פאה, וקוצרך וקוצרך לא תחלה פאה קצרה בקוצרך, לכאורה מה המילה בקוצר בא למד, שגם אם הוא תלש הוא חייב בפאה. אומר רבי נלרבה שאף עננה מתעניין, גם לנו יש פה משנה שכתוב מפורד, שרבי יוסי מודה בדבר שכך רגילים לקטוף אותו, לא לקצור אותו, שזו דרכו. אז כתוב במשנה במסרת פאה, מלבנות בצלים שבין הירק, היו שורות של בצלים, והוא זרה אותם בין, בשדה של ירקות, בין ירק לירק, הוא זרה באמצע בצלים. רבי יוסי אומר, צריך לשיר פאה מכל אחד ואחד, כלומר כל מלבנה ומלבנה, כל ארוגה של בצל בפני עצמה, צריך להפריש על כל אחד. למה? כי הירק שביניהם מפסיק ביניהם, וזה נחשב כן, כדבר שונה, ואילו חכם אומר לא, רק ממלבנה אחת, על הכל, למה? כי הירק שביניהם לא נחשב כהפסק. ועל כל פנים, מה יוצא מהמשנה שלנו? שרבי יוסי סובר, שאדם כותף בצלים, הוא צריך להשאיר פאה, גם הוא כותף אותם ביד, וזה לא קצירה שאמורה בפסוק. מכאן יצא שהדרך לתלוש אותו ביד, אז זה גם כן חלק מכלל הקצירה. ראינו במשנה וכמה הוא מרובה, מה הכוונה, כמה צריך להיות מרובה. בית שמאי אומרים שתי רחלות, שנאמר יחיי שגלת בקר ושתי צאן, ואילו בית הלל אומרים לא, דווקא מחמש רחלות צריכים לתת את גזת הצאן. עומד אמר ביטמה לבית שמאי, אני מבין למה הם אומרים שצריך שתי רחלות כדי לתת גזה, תרתי נמי יקרו צאן, גם הם נקראות צאן, יש לנו מקרא מפורש שראינו שגם שתיים נקראות כצון. ולכן גם בשתיים חייב, אלא בית הלל, מה היא טעמה? כלומר, למה בית הלל? הרי ראינו שחמש נקראים צון, אבל גם שתיים, אז למה בשתיים הוא לא התחייב? עומד אמרה, אמר רב כהנא, מאיפה לומדים את זה בית הלל? אמר קרא, כתוב חמש צון עשויות. מה זה עשויות? הכוונה שחמש הן עושות שתי מצוות, דהיינו גם ראשית הגן וגם מתנות. שואלת הגמרא, אם אני לכאורה תגיד ששתי המצוות הכוונה היא לבחורה ומתנות, אבל בראשית הגז יהיו חייבים גם בפחות מחמש, אומרת אמרה לא, לא ראיה לדבר הזה. ככה לכאורה היית חושב? אומרת אמרה, בחורה אחת מלא מחייבה, אומר גם בחורה אחת, האם לא חייבת? לכן אתה לא יכול לבוא ללמוד מכאן. ולתאמר, לפי דבר שאמרת בחורה אחת לא מחייבת, ואז יצא ששתי המצוות הן ראשית הגז מתנות, מתנות חדה לא מחייבה. כלומר, האם אתה חושב שהמתנות אינו נוהג בבהמה אחת? הרי בוודאי, כמו שבבחורה גם יש לו בהמה אחת, אותו דבר תגיד שגם במתנות אפילו יש לו בהמה אחת. לכן זה לא רק שיש לו חמש צון, יהיו חייבים בזה. אלא אמר רש"י, הלימוד של בית הלל נלמד ממקור אחר. כתוב עשויות, הכוונה היא שהן מעשות את בעליהן. מה הכוונה? שהן גורמות לו ואומרות לו, קום עשה מצווה. אז זו מצווה מתי? כשיש לו חמש, כי בנרן הן לא אומרות לו. זה כמו שכתוב, כשאדם קם בבוקר, אז השמש אומרת לו, תקיים מצווה. אז פה דווקא כשיש חמש, הן אומרות לאדם לעשות את המצווה החדשה, שעכשיו הוא התחלב, וזה ראשית הגז. אבל לפני כן לא, למרות שבאמת בחורה נוהגת גם בבימה אחת. עכשיו, יש ברייתא לגבי עוד שיטה, כמה צריכים לתת, כמה צון צריכות להיות כדי לתת ראשית הגז. אז תנא דרבי ישמעאל ברבי יוסי, אז רבי יוסי אומר משום אביו, שמה צריך לתת בראשית הגז? ארבע צון, שנאמר לגבי גנב, הרי מה כתוב? אם טבח מחר, הוא משלם ארבעה וחמישה. כי גנוב אישו רוצה את החומרו, חמישה בקר שלם תחת שור, וארבע צון תחת עשר. אז יצא שהתורה קוראת לארבעה כבשים, נקראים צון, עצר שאם לא ארבעה. תניא אמר רבי, אלמלא דבריהם, דברי תורה, אלמלא דברי בית שמאי בית הלל נחשבים כדברי תורה שלומדים את הדברים מפסוק, ודברי ברבי, רבי יוסי, אין כה ברבי, הם דברי קבלה מהנביאים, ענן דברי ברבי שומעים, היינו צריכים להגיד, בכל שכן, שגם דברי בית הלל מקבלה, ודברי ברבי מדברי תורה, אז בוודאי בוודאי, עדיף לעשות כמוהו. עכשיו אני מבין מה, שלמה כדאי לפסוק כמו רבי יוסי, גם אם הוא מוכיח את זה, מדברי קבלה, בגלל שזו דעה ממוצעת בין בית הלל לבית שמאי, והלכה כדברי המכריע. אומרת אמר ואמר מור, עליה אמרו, אין הכרעה שלישית מכרעת. מה שאמרנו שיש הלכה כדברי המכריע, הכוונה היא שאדם מכריע בין שתי שיטות. אבל כשהוא מחשיב לדעה שלישית, אז זה לא נקרא הכרעה. אלא אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, מפי שבועה אמרה, מפי חגי, זכריה ומלאכי. ומכיוון שהוא אמר את זה בשמם, לכן צריך לפסוק הלכה כמוהו. אומרת המשנה רבי דוסא בן ארקינס, אמר ככה, מה שיטתו של רבי דוסא בן ארקינס? הוא אמר שמה שחייבים בראשית הגז, זה דווקא כשיש בכל אחת מחמשת הכבשים שיעור של מנה וחצי. ואילו חכמים חלקו, והם אמרו שחמש רחלות גוזזות כל שן. שואל הגמרא, ומה השיעור לפי חכמים, וכמה זה נחשב ככל שן, מה הכוונה, מהו אותו השיעור? אומרת, מה אמריו, מנה ופרס ובלבד שיהיו מחומשות. הכוונה היא שלכל אחת מהצון יהיה גז, שביחד יהיה לפחות שיעור מנה ופרס, אבל אם אין את זה, אז לא יהיו חייבים בך. ושמואל אמר, אומר לא, שמה שאומרים חכמים שצריך להתחייב, הכוונה שביחד מכל החמש, יהיה לנו שיעור של 60 סלעים, והוא נותן מתוכם סלע אחת לכהן שזה אחד מ-60. רב בר חנן אמר בשם רב יוחנן, 6 סלעים שמכולם הוא ייתן לכהן 5 ואחד הוא ישאיר לו. אז הכוונה היא שתמיד צריך לתת משקל של 5 סלעים ביהודה, בין אם כל הגז שלו הוא רק 6 סלעים וישאר לו אחד, בין אם יש לו גם משקל של 1,000 סלעים, 5 סלעים זה המשקל. בשיטה רביעית לפי חכמים, אולי אמר בשם רבי אלעזר, כל שאין שנינו לא, אפילו אם יהיה משקל של סלע אחד, כבר יהיה חייב. שואלת פה הגמרא, ראינו במשנה, וכנען, אומרת המשנה ככה, תנן כמה נותן לו, כלומר כמה יכול לתת לכהן, אז משקל 5 סלעים ביהודה שהם 10 סלעים בגליל. למה? כי המשקל של הסלעים של הגליל היה מחצית ממה שביהודה, לכן על 5 שיש ביהודה יש 10 סלעים שהם בגליל. אומר רב משתמה לרב ורב יוחנן ניחא. כלומר מלא, אני מבין לפי רב יוחנן ששיעור הזה הוא יותר מ5 סלעים. אני מבין, תרתת 5 סלעים מתוך כל הגב. אבל לשמואל, שהוא אמר שנותים משקל של סל אחד, וגם רבי לזר שאמר כל שאין קשיה, הרי פה כתוב פורש תרתת 5 סלעים. אז שואל בגמרא לפי הקושיה, ולתאמיר לרב מניחא, והרב שמואל דאמרי תרוויו, שראשית הגז ב-60 צרטט אחד מ-60 מכל הגיזה, ולפי רב השיעור הוא מנה ופרס מכולם, ופה זה לא יותר מסלע. עונה הגמרא על כך, איתמר עלה דאי, נאמר על זה כבר, שמה? שרב שמואל דאמרי תרוויו, בישראל שיש לו גיזין הרבה עסקינן. כלומר פה מדובר שיש ישראל שיש לו הרבה צון, והוא מבקש לתנן לכהן. עכשיו ישראל רוצה לחלק את זה להרבה כהנים, ואמרים על זה, כל אחד ואחד לא תבצר להם מ5 צלעים, כלומר מכיוון שיש לו הרבה גרשים, אנחנו אומרים שלא ייתן פחות מ5 צלעים לכל כהן. למה? כי זה השיעור שמספיק כדי לעשות בגד קטן. אבל זה לא אומר שתמיד צריך לתת 5 צלעים, רק שיש הרבה. אז באמת השיעור לפי רב שמואל זה 1 מ-60, בין אם יש לו גיזה מרובה ובין אם היו מועטה. וגם אם יצא שיהיו לו פחות מ5 סלעים, הוא קיים את המצווה. אלא הכוונה היא שאם יש לו כמות גדולה של גיזה, אז הוא לא פוחד משיעור של 5 סלעים, כדי שכל כהן יקבל לפחות 5 סלעים, גם אם יקרה שיהיו כהנים, שיהיו פחות כהנים שיקבלו. עכשיו ראינו מקודם שרב שמואל אמרו שראשית הגזר שירות לה 1 מ-60, הגמרא רוצה לברר זה, גופה, רב שמואל דאמרי תרוויו, ראשית הגז ב-60, וגם כן תרומה שירות לה 1 מ-60 בתבועה, וגם פאה 1 מ-60, כך אנחנו רואים שאלו הם השיעורים. שואלים על כך הגמרא, איך זה יכול להיות? תרומה ב-60 והנתנן כתוב במשנה בתרומות, תרומה בעין יפה זה 1 מ-40, אז איך זה רב שמואל אומרים של עין רע? אז עין רע זה 1 מ-60, עין יפה 1 מ-40, עין בינונית 1 מ-50. עומד אמרה לא, הם מדברים בדאורייתא שזה 1 ב-60, אבל מדרבנן 1 מ-40. שוב שואל הגמרא, האם מדאורייתא יש בכלל שיעור של 1 מ-60? מדאורייתא ואמר שמואל, חיטה אחת פותרת את הקרי ולא צריך 1 מ-60? אז איך אתה אומר שאחד מ-60 זה מדאורייתא ואחד מ-40 עין יפה מדרבנן? אומרת הגמרא, דאורייתא כדשמואל, דרבנן ודאורייתא. כלומר באמת השיעור של תרומה ודאורייתא זה כמו שמואל שאומר שחיטה אחת, אבל מדברי חכמים בתרומה שהחיוב שלה מדאורייתא, אם מדובר בדגן, תירוש ויצהר, לא בירק, אז שם באמת צריך לתת יותר. ואז יש 3 שיעורים, עין יפה זה 1 מ-40, עין בינוני זה 1 מ-50, ועין רעה זה 1 מ-60, זה מה שראינו במשנה. ורב שמואל אמרו דרבנן ודרבנן ב-60. כלומר, שיעור של תרומה מדרבנן בדבר שאחרים אותו רק מדרבנן, למשל פירות אינגלנד והירק, אז במקרה כזה נותן לך תחילה ב-60, ולא צריך להוסיף לפי חכמים, כי מה שחכמים הוא לתת אחד מ-40 ועין יפה, הכוונה דבר שחיובו מן התורה. עכשיו, עוד דין שאומרת הגמרא, הפאה ב-60, מאיפה אני יודע? והתנען, איך אתה אומר שהם אמרו ששיעור של פאה זה אחד מ-60? הרי ראינו מפורש שכתוב פה, אלו דברים שאין להם שיעור. כתוב הפאה והביקורים והרעיון. אז כתוב אל דברים שאין להם שיעור, הפאה, ביקורים והרעיון. אז איך כאן הם אומרים לך שהפאה ב-60? אומרת אמרה שמדאורייתא באמת אין לה שיעור, אבל מדרבנן השיעור ב-60. שאלת אמרה אז מה כמה שמלן עם משנה מפורש, אין פוחתין לפאה מ-60. אף על פי שאמרו הפאה אין לה שיעור, אומרת אמרה אתם בארץ, אבל בחוץ לארץ. כלומר מהמשנה אני למד שחכמים נתנו שיעור לפאה בארץ ישראל. רב שמואל חידשו שגם בחוץ לארץ יש לנו את השיעור של 60. זה עניין אחד, וזאת שאלה עכשיו כרגע, למה אנחנו בכלל מדברים על העניין הזה של מה שיש לנו שם בחוצה לארץ. טוב, אומרת הגמרא פה סיפור. כיסא ליק, איסי בריני, אשכחי לרבי יוחנן, מצא אותו. דקמתני לברי, למת הבן שלו, רחלים, שזה בשום זכר. אמר לאד מרחלות, בלשון נקבה. אומר לו, כי דכתיב, כתוב רחלים 200. אמר לשון תורה לעצמה, לשון חכמים לעצמם. בתורה קוראים לזה רחלים, אנחנו אומרים רחלות. עוד אומרת הגמרא, אומר לו, מן רש סידר דבבל, מי ראש ישיבה בבל? אמר לאבא אריך, אבא ארוך, הכוונה היא לרב, כך הוא היה נקרא, הגבוה. אומר לו, אבא אריך, כרגע, כך אתה קורא לו? איך אתה היית צריך להגיד רבנו? אומר לו תחיר נקדה והייתים נאחר ידען שורן אחורי דרב כמדי רבי, כשרה והיה בארץ ישראל, הייתי יושב 17 שורות אחריו כשלמד בתורה אצל רבי, ונפקי זיקוקין דינור מפרום דרב לפרום דרבי, יצא כאן המצוצות של אש, ואתה קורא לו ככה, ומפן דרבי לפרום דרב, כשנשאו בדברי תורה, ולת ענה ידה, מה אמרים, לא הבנתי, ואת אבא עריך הקרקלה, כך אתה אומר, צריכים לדער בכבוד התורה, ואיך קוראים לחכמים. אומר לו, אי הוא ראשית הגיז בכמה, אמר לו ב-60, ואנן בכל שאין נן, הרי כתוב כל שאין, אמר לו אם כן, מה בין לי ולך. כלומר, הוא אומר לו, איסי לרבי יוחנן, מה השיעור של הגז צריך כדי לתת ראשית הגז? אומר לו רבי יוחנן, השיעור שצריך הוא משקל של 60 סלעים, הוא אומר לו, והרי למדנו משתן חמום שמספיק כל שם כדי להתחייב. אומר רבי יוחנן לאיסי, אם אני לא יודע את הפירוש יותר מוכה, אז מה ההבדל ביני לבינך? הוא אומר, לא, אני יודע מה הפירוש שמתנה, שהכוונה היא ל-60, ומה שאמרו כותן, זה לא בדווקא. כי את הרב דימי, שברב דימי אומר ראשית הגז. רב אמר שזה ב-60, ורבי יוחנן שרבנה ב-16. אמר לבי לרב דימי, ענך לנחדה ועד שת לנחדה. כלומר, קושייה אחת השבת לנו, וקושייה אחת גרמת לנו לקושייה. מה הקושייה? הוא אומר לו ככה, בלי תלמה דרבי יוחנן, דרבי יוחנן, לא קשיה. כי רב ברחן אמר בשם רבי יוחנן, שהשיעור שישה סלעים, ובסיפור ראינו שרבי יוחנן אמר לאיסי, שהשיעור של 60, אז אין פה קושייה. הדידה דרבי, מה שרבי יוחנן אמר 60, זה מה שהוא צבר, מה שהוא אמר 6, זה מה שהוא אומר בשם רבו, בשם רבי ינאי שהיה רבו. אז ככה הסתדרה הסתירה. אלא מה? דרב עד הקשיא פה קשה מדברי רב דימי, יש סתירה בדברי רב. למה? על דרב, דרב ודרב קשיא. למה דעה אמרת מקודם אמרנו שהשיעור שמחייב פה את ראשית הגז הגז במשקל של מנה ופרס מחמישה צון. כוונה היא 37 סלעים ומרזר. ורב דימי אמר משמור שהשיעור 60 סלעים, אז פה כתוב 60 ופה כתוב 37, גם זה הגמרא מתרצת. דרב דרב לא קשיא, מים הנדק אמר, בין 40 סלעים, שאז אבא יהיה ב-60, ואז כמו רבים. עכשיו שואל למה, ותן איתן המנה בין 40 סלעים, כלומר איפה מצינו שהכוונה המנה ל-40 סלעים? מדומה אם מצינו, לתניה והתניה, איפה מצינו? כתוב חמת חדשה, יש תוספת מסרת כלים. כלי נאור, שהוא כמו הסד ששמים בו משקים, ולא הספיקו לתפור אותו ויש בו סדק, אז הם משתמשים בקפיטנים נאור. אז אף על פי שהיא מקבלת רימונים, כלומר שהם לא נופלים מהסדק, היא טהורה. למה? שעד שלא נגמרה המלאכה, אז היא לא נקראת כלי והיא לא מקבלת טומאה. אבל אם הוא תפרה ונקראה, אז אחר כך שיעורה כמוציא רימונים. אם נופלים רימונים, אין לה שם כלי, אבל אם לא, אז יש לה שם כלי, כרדת לנקמה. ורבי אליעזר בן יעקב אומר שזה לא מדד ברימונים, אלא מדובר כפקעיות של שתים, כלומר פקעות של חוטים. והמשקל אחת מארבעה במנה, בין 40 סלעים, אז אם כן אתה רואה פה, שמנה הכוונה לבין 40 סלעים.